היום בהלכות סוריה ודין כיבוש יחיד. איפה זה סוריה? רמת הגולן, לפי דעות רבות, זה חלק מארץ ישראל, אפילו לפי הגבולות שבפרשת מסעי. כי הגבול שהתורה כותבת בפרשת מסעי, יש מסבירים שזה עובר מזרחית לכנרת, ורק כשזה מגיע לירמוק, שם הגבול פונה מערבה עד גבול הכנרת מצד דרום, וממשיך לכיוון הירדן. אז זה לא סוריה, זה ארץ ישראל. ויש דעות כאלה. דעות אחרות אומרות שרמת הגולן זה עבר הירדן המזרחי. והגולן והבשן זה עבר הירדן המזרחי, זה לא סוריה. סוריה זה הרבה יותר צפונה. ויש אומרים שמה שכבש דוד, סוריה שכבש דוד, ולפי המקומות שנזכר שם רם נהריים, שמזכירה רמב״ם, אז זה בכלל אחרי הפרט. כי עד הפרט זה גבולות התורה. כמו שהתורה אומרת בפרשת עקב. כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם יהיה מן המדבר והלבנון, מן הנהר, נהר פרט, ועד הים האחרון יהיה גבולכם. כלומר, הגבול הוא נהר פרט. ומה שמעבר לזה, יש על זה, התורה אומרת שמה שאתם תדרוך כף רגליכם, לכם יהיה. השאלה עכשיו, מה שעשה דוד, האם הוא עשה על פי התורה, ושכבש את סוריה, וממילא נתקדש המקום הזה גם כן בקדושת ארץ ישראל, או דוד לא עשה כהלכה, זה לא כיבוש רבים כפי שצריך להיות, ועל כן סוריה היא לא ממש ארץ ישראל, היא במצב ביניים כזה. ואנחנו נראה עכשיו את הדינים. הגמרא בדף ח' במסרת גיטין, כדאי שתסתכלו בפנים, תנו רבנן, בשלושה דרכים שבתה סוריה לארץ ישראל. הפרת המה כחוץ לארץ, בשלושה דרכים לחוץ לארץ. הפרת המה כחוץ לארץ. המוכר עבדו לסוריה כמוכר בחוץ לארץ. והמביא גט מסוריה כמביא מחוץ לארץ. שימו לב, שלושת הדברים הללו הם דברים מדרבנם. כלומר, בשלושה דברים שבתה לחוץ לארץ בדברים דרבנן, כמו שגזרו חכמים על חוץ לארץ שהפרת המה, אז גם הם גזרו על סוריה שהפרת המה. וכן המוכר עבדו לסוריה, זה כמוכר בחוץ לארץ. זה גם כן תקנת חכמים שאדם לא ימכור עבדו מארץ ישראל לחוץ לארץ. אז במובן זה קבעו שסוריה היא כמו בחוץ לארץ. והמביא גט מסוריה זה כמו מביא מחוץ לארץ. שלושה תקנות חכמים שסוריה במזה דומה לחוץ לארץ. ויש שלושה דברים אחרים, ובשלושה לארץ ישראל. חייבת במעשר ובשביעית כארץ ישראל. סוריה כמו ארץ ישראל חייבת במעשר ובשביעית. הרוצה להיכנס לה ותארה נכנס. מה פירוש? אמרנו שהפרת המה, אבל לא אווירת המה. האוויר של חוץ לארץ הוא טהור. אז אם הוא שנכנס באוויר ולא נוגע בקרקע, נכנס בשידה טבעה ומגדל ולא נוגע בקרקע, הוא טהור. זה לא כמו בחוץ לארץ, שבחוץ לארץ גזרו חכמים שגם אווירת המה, לא רק הפרת המה, אלא גם אווירת המה. והקונה שדה בסוריה כקונה בפרברי ירושלים. זאת אומרת, זה ממש דבר חשוב, כמו אדם שקונה שדה בירושלים, בפרברי ירושלים, קינו כך סוריה. עכשיו דנה הגמרא לבאר את הברייתא הזאת. חייבת במעשר ובשביעית כארץ ישראל. למה? אומרת הגמרא כסבר, כיבוש יחיד שמי כיבוש. כלומר, כיבושו של דוד שהוא נחשב לכיבוש יחיד, הוא כיבוש, וזה הופך את זה לארץ ישראל. אומר רש"י, כיבוש יחיד דה דוד, שלא היו כל ישראל ביחד כדרך שהיו בכיבוש יהושע, שהיו כולם וכבשו לצורך כל ישראל קודם חלוקה, אבל דוד לא כבש אלא לצורכו. כלומר, הגדר של כיבוש יחיד זה מה שעשה דוד, הוא כבש לצורכו, לא כלל ישראל כבשו. אם כלל ישראל היו כובשים, אז היה לזה דין של ארץ ישראל לכל דבר. אבל כיבוש יחיד זה כיבוש יחיד הולך וכובש. ואם הוא הולך וכובש, אין לזה הקדושה כמו קידוש רבים. אבל הברייתא כאן שאמרה שחייבים בתרומות ומעשרות, היא סוברת שכיבוש יחיד שמי כיבוש. תוספות מבאר אחרת מה הגדרה של כיבוש יחיד. תוספות אומר, מביא את קונטרס, זה בעמוד א', דיבור המתחיל כיבוש יחיד, אומר התוספות, אני לא חוזר על דברי הרש"י שהביא התוספות, והוא אומר, בספרי מפרש טעם אחר, בסוף פרשת והיה עקב, דמשמע לפי שלא הייתה עדיין כל ארץ ישראל כבושה, כי דאמר הטעם, סמוך לפלטורה שלך לא הורשת, פירוש יבוסי שהיה סמוך לירושלים, ואתה הולך וכובש ארם נהריים וארם צובה. כלומר, מה זה כיבוש יחיד? לכבוש חלקים מחוץ לארץ לפני שכבשו את כל ארץ ישראל. אילו היו כובשים את כל ארץ ישראל בקודם, ואחר כך כובשים מקומות נוספים מחוץ לארץ, אז כיבוש כזה הוא נחשב כיבוש רבים. אבל כיבוש יחיד זה כיבוש שכבשו חלקים לפני שכבשו את כל ארץ ישראל. תודה רבה. מחלוקת. אני רוצה להביא את המקור של זה, זה את בספרי. אז כפי שאמרתי, זה נמצא בסופרי בפרשת עקב על פרק י' א', פסוק כ' ד'. כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם יהיה, מן המדבר והלבנון, מן הנהר נהר פרת ועד הים האחרון יהיה גבולכם. אמר להם, אומר הספרי, כל מקום שתכבשו חוץ מן המקומות האלו, הרי אלו שלכם. או אינו אלא הרשות בידם לכבוש חוץ לארץ, עד שלא כבשו את ארץ ישראל, את הארץ. אולי מכאן אנחנו לומדים רשות שאפשר לכבוש את חוץ לארץ לפני כיבוש ארץ ישראל. תלמוד לומר, בפסוק הקודם כתוב, וירשתם גויים גדולים ועצומים מכם, אחר כך כל המקום אשר תדרוך כף רגלכם בו לכם יהיה. שלא תהיה ארץ ישראל נטועמה בגילוליהם, ואתם חוזרים ומקבשים חוץ לארץ. כלומר, לא לכבוש את חוץ לארץ לפני שמסלקים מארץ ישראל את כל הגילולים, אלא משתכבשו ארץ ישראל, תהיו רשאים לכבוש חוץ לארץ. הרי שכבשו חוץ לארץ מניין, כלומר, אחרי שכבשו את ארץ ישראל, מניין שמצוות נוהגות שם, הרי התדן נאמר כאן יהיה, ונאמר לה לאן יהיה, מה יהיה אמור כאן, מצוות נוהגות, אף להלן מצוות נוהגות. כלומר, בפסוק הזה פעמיים כתוב יהיה, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם יהיה, זה הכוונה שתדרוך אחרי שתכבשו את ארץ ישראל, ויבשך הפסוק דווקא מדבר על מן המדבר והלבנון ועד הנהר פרת ועד הים הגדול ועד הים האחרון יהיה גבולכם. פה מדברים על ארץ ישראל, כתוב יהיה גבולכם, זה הגבול שלכם, ומה שאתם תכבשו גם יהיה לכם, יהיה, כמו שארץ ישראל קדושה, כך מה שתכבשו אחרי שתכבשו את ארץ ישראל, יש בזה גם כקדושה. התורה אמרה, מי שתכבשו לארץ, יהיו רשאים לכבוש חוץ לארץ. אבל דוד לא עשה כן, אלא חזר וכבש ארם נהריים וערב צובה, ואת היבוסי שהיה סמוך לירושלים, לא הוריש. ארם נהריים, אתם יודעים, אברהם גר בארם נהריים. זה היה מעבר לנהר. זאת אומרת שסוריה זה מעבר לנער פרט. לפי, אם אנחנו מזהים שהרם נהריים והרב צוגה, זה שמה. אבל מה עשה דוד? חזר וקבע שהרם נהריים והרב צוגה, ואת היבוסי שהיה סמוך לירושלים לא הוריש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, סמוך לפלטרים שלך לא הורשת. איך אתה חוזר ומקבש הרם נהריים והרם צוגה? אז אם כן, הספרי מסביר לנו מה זה כיבוש יחיד. כיבוש שלפני שכבשו את כל ארץ ישראל, הלך דוד וכבש את חוץ לארץ. וזה לא הסדר, ולכן הכיבוש הזה לא נחשב כיבוש גמור. זה נקרא כיבוש יחיד. מה אומר הרמב״ם? איך הרמב״ם מסביר מה זה כיבוש יחיד? הרמב״ם הלכות תרומות פרק א' אומר כך, בפרק א' הלכה ב', ארץ ישראל האמורה בכל מקום היא ארצות שכבש אותן מלך ישראל או שופט או נביא מדעת רוב ישראל, וזהו הנקרא כיבוש רבים. אבל יחיד מישראל או משפחה או שבט שהלכו וכבשו לעצמם מקום, אפילו הארץ ניתנה לאברהם, אפילו מן הארץ שניתנה לאברהם, אינו נקרא ארץ ישראל. זאת אומרת, הרמב״ם מגדיר שכיבוש יחיד זה כיבוש שיחיד או לא כל ישראל כובשים, אפילו בארץ ישראל זה יחשב כיבוש יחיד. מה זה כיבוש רבים? שכל ישראל כובשים. אבל אם לא כל ישראל כובשים, זה נחשב כיבוש יחיד. ומסביר הרמב״ם, מפני זה חילק יהושע ובדינו את ארץ ישראל לשבטים, אף על פי שלא נכבשה, כדי שלא תהיה כיבוש יחיד. כשיעלה כל שבט ושבט ויכבוש, הוא חילק להם את ארץ ישראל, עכשיו כל שבט הולך כובש את חלקו, הוא הולך את זה בשם כלל ישראל, כי יש חלוקה וכל אחד עושה את התפקיד שלו, אבל בשם כל ישראל. אבל למי לא היה הדבר באופן כזה, זה היה נחשב כיבוש יחיד. ממשיך הרמב״ם, זאת אומרת, הרמב״ם לא תולה את זה אם קודם כבשו את כל ארץ ישראל, או לא כבשו את כל ארץ ישראל, הוא אומר, כיבוש יחיד כשמו, כפשוטו, לא כל ישראל כבשו, זה כיבוש יחיד. הארצות שכבש דוד חוץ לארץ, חוץ לארץ כנען, כגון ארם נהריים, וארם צובה, ואחלב, וכיוצא בהם, אף על פי שמלך ישראל הוא, אף על פי שבדין הגדול היה עושה, על פי בדין הגדול היה עושה, אינם כארץ ישראל לכל דבר, ולא כחוץ לארץ לכל דבר, כגון בבל ומצרים, אלא יצאו מכלל חוץ לארץ, ולהיותן ארץ ישראל לא הגיעו. ומפני מה ירדו ממעלת ארץ ישראל? מפני שכבש אותם קודם שכבוש כל ארץ ישראל. אלא נשאר בה משיבת עממים. ואילו תפס כל ארץ כנען לגבולותיה תחילה, ואחר כך כבש ארצות אחרות, היה כיבושו כולו כארץ ישראל לכל דבר. הלכה ג' הרמב״ם כותב כמו הספרי, כמו התוספות. הלכה ב' הוא כתב כמו רש"י. הוא סובר את שניהם. שכיבוש רבים צריך שני תנאים בשביל זה. א', שזה יהיה כל ישראל. ב', שזה יהיה, כדי שהכיבוש הזה יתפוס וירצה את זה לארץ ישראל, שזה יהיה אחרי שכבשו את כל ארץ ישראל. אחרי שכבשו את כל ארץ ישראל, כלל ישראל ילך לבוש עוד ארץ, זה יהיה חלק מארץ ישראל לכל דבר. אבל אם יחידים ילכו לכבוש אחרי שכבשו את כל ארץ ישראל, לא יקבל שם של ארץ ישראל ממש. יהיה לזה איזה מעלה, אבל לא ארץ ישראל. וזה מה שעשה דוד. אז הכיבוש הזה הועיל משהו, כמו שאומר הרמב״ם, שיצאו מכלל חוץ לארץ, ולהיותן כארץ ישראל לא הגיעו. במצב ביניים כזה. יצאו מכלל חוץ לארץ, ומכלל ארץ ישראל לא הגיעו. עכשיו אנחנו צריכים להתבונן. אנחנו דנים כאן בהלכה מה הגדר של סוריה. הרי קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. אז גם ארץ ישראל, כל הקדושה בארץ ישראל היא תלויה בקדושה שנייה, לא בקדושה ראשונה. כי קדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא. ורק קדושה שנייה היא נתקדשה. ולרדת הרמב״ם נתקדשה לעתיד לבוא, לא נתבטלה גם אחרי החורבן בית שני, לא נתבטלה קדושה שנייה. אבל קדושה ראשונה בטלה. אז מה אנחנו, יש לנו דיון על מה שהיה בזמן דוד. כל הדיון שלנו צריך להיות, אם עולי בבל החזיקו שם, ואז זה נתקדש, או לא החזיקו שם, ואז זה לא נתקדש. זה צריך להיות הדיון. לא הדיון האם דוד מה שהוא עשה היה כיבוש או לא כיבוש. זה נוגע לקדושה ראשונה, האם מה שהוא עשה. אבל בין כל בחור, אחרי החורבן, הכל נתבטא. תמוע. מקשים את זה, רב חיים מפורים, ועוד אחרונים, דנים בשאלה הזאת, מה הדיון הזה מבחינה הלכתית, הרי קדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא. למען דאמר שלא קידשה לעתיד לבוא, כך אנחנו פוסקים. יש כאן עוד מלבונן, מהי המהות של קדושה שנייה? קדושה שנייה, הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, בפרק ו' וסוף הפרק, איך עושה את זה הבחירה, איפה הרמב״ם? לא הבאת לי הלכות בית הבחירה. הלכות עבודה זה. הרמב״ם בהלכות בית הבחירה בפרק ו', בסוף הפרק, מדבר הרמב״ם על קדושת בית המקדש, אבל אחר כך הוא גם מתייחס לקדושת ארץ ישראל. והרמב״ם אומר ככה. אבל חיוב הארץ בשביעית וממעשרות, אינו אלא מפני שהוא כיבוש רבים. וכיוון שנתלקחה הארץ מידיהם, בטל הכיבוש ונפטרה מן התורה, מן המעשרות ומן השביעית, שהרי אינה ארץ ישראל אחרי שבטל הכיבוש. וכיוון שעלה עזרה וקידשה, לא קידשה בכיבוש אלא בחזקה שהחזיקו בה, ולפיכך כל מקום שהחזיקו בו עולי בבל ונתקדש בקדושת עזרה השנייה, הרי הוא מקודש היום, אף על פי שנלקחה הארץ ממנו, וחיים בשביעית ובמעשרות על דרך שביארנו בהלכות תרומה. הרמב״ם אומר שקדושה שנייה היא לא נתקדשה בכיבוש, אלא נתקדשה בחזקה. אנחנו קיבלנו רשות לעלות לארץ ישראל מקורש, מלך בבל. והחזקנו בארץ ישראל, והחזקה הזאת שהחזקנו בימי עזרה, היא יצרה קדושה שנייה, והקדושה הזאת היא נשארת גם לעתיד לבוא. תמוע. מה החזקה הזאת יותר טובה מאשר הכיבוש הראשון? למה כיבוש ראשון, כיוון שהוא בטל, אז בטלה הקדושה? וחזקה לא בטלה. שאלה הזאת שואל הכסף משנה. ואומר, איני יודע מה כוח חזקה גדול מכוח כיבוש. ולמה לא נאמר בחזקה גם כן, משנקחה הארץ מידינו, בטלה חזקה? ותו בראשונה שנתקדשה בכיבוש, וכי לא היה שם חזקה? אתו מי עדיף החזקה בלא כיבוש, מחזקה עם כיבוש, וצריך לעיון. לא מבין. יש לי הסבירים, זה כהסבר קצת מודרני אני חושב, שכיבוש זה בכוח. לקחת מהגויים בכוח את ארץ ישראל, אז כל עוד שאנחנו מחזיקים בכוח, אז קדושה קיימת. אבל מתקבלים רשות, זה מדרגה יותר טובה. וכורש נתן לנו רשות לבוא לארץ ישראל, אז כיוון שזה היה ברשות הגויים, והחזקנו ברשותם, אז כבר זהו, אי אפשר להתחרט. אז זה כבר נשאר אצלנו. כנראה הכסף משנה לא מקבל את הסברה הזאת. הוא אומר, זה צריך עיון. צריך, לא מובן. אז על כל פנים, אנחנו צריכים לבאר באמת שתי שלוש שאלנו. עכשיו לאחרונה, מה כוח החזקה הזאת יותר מהכיבוש? והשאלה השנייה, למה אנחנו דנים על כיבוש יחיד של דוד, כאשר בעצם בין כה וכה קדושה ראשונה בטלה? והתשובה היא זאת. הקדושה ראשונה שבטלה, היא לא בטלה לגמרי. היא בטלה מבחינת המצוות התלויות בארץ. אבל קדושת ארץ ישראל, שנתקדשה בכיבוש הראשון, זה נשאר כבר ארץ ישראל. זה לא פקע, לא פקע קדושת ארץ ישראל מכל וכל. היא פקע מבחינת קיום המצוות התלויות בארץ. אבל לא, אבל ארץ ישראל, שם ארץ ישראל נשאר עליה. נפקא מינה בדברים שלא קשורים למצוות התלויות בארץ, קשורים לכלל ישראל, נגיד לשמיכה, שהיא צריכה להיות דווקא בארץ ישראל. אז גם אחרי החורבן, מקומה בארץ ישראל. כי קדושת ארץ ישראל לא בטלה. וזאת אומרת שהקדושה השנייה היא בעצם נשענת על הקדושה הראשונה. הקדושה הראשונה פקעה מבחינת מצוות התלויות בארץ, אבל עכשיו שהחזיקו, החזקה הזאת מחזירה אותנו למצב הקודם. כי המצב הקודם לא לגמרי התבטל. ולכן זה מתרץ גם את הרמב״ם. מה פתאום חזקה יותר טובה מכיבוש? זה לא, זה חזקה עם כיבוש. כיבוש היה מקודם, אבל הכיבוש פתל, אבל כבר קדושת ארץ ישראל כבר תפסה. וכיוון שקדושת ארץ ישראל כבר תפסה, אז גם בחזקה חוזרת הקדושה לארץ ישראל. וזה בעצם מבוסס על דברי הירושלמי. הירושלמי במסכת שביעית, בפרק שישי, אומר לנו כך. הקיש ביאתן בימי עזרא לביאתן בימי יהושע. יש הקש. הוא מביא את זה הפסוק מקודם. ויעשו כל הקהל הבאים מנשה וסוכות, וישבו בסוכות, כי לא עשו מימי יהושע בן נון סוכות כמו עכשיו. אז מה שמזכר כאן מימי יהושע בן נון, יש כאן הקש. הקיש ביאתן בימי עזרא לביאתן בימי יהושע. מה ביאתן בימי יהושע פטורים היו ונתחייבו? ביאתן בימי עזרא פטורים היו ונתחייבו. כלומר, גם חזרה של עזרא קידשה את ארץ ישראל. ממה נתחייבו? רבי יוסי בר חנינא אמר, מדבר תורה. כלומר, זה ממש קדושה, חזרה קדושת ארץ ישראל מדאורייתא. הדאוד הכתיב, ויביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וירשתה. הקיש ירושתך לירושת אבותיך. כתוב, ויביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, ואתה וירשתה. הקיש ירושתך לירושת אבותיך. מה ירושת אבותיך מדבר תורה? אף ירושתך מדבר תורה. והטיבך וירבך מאבותיך. אבותיך פטורים היו ונתחייבו, ואתם פטורים הייתם ונתחייבתם. אבל מה פירוש וטיבך, עוד טיבך יותר מאבותיך, כן? טיבך וירבך מאבותיך. אבותיך הפטורים היו מתחייבו, אתם פטורים הייתם ונתחייבתם. אבותיכם לא היה עליהם עול מלכות. ואתם, אף על פי שיש עליכם עול מלכות, גם כן, בכל זאת, למרות שיש לכם עול מלכות, אתם זוכים בארץ ישראל. אבותיכם לא נתחייבו אלא לאחר 14 שנים, אחרי שבע שכיבשו ושבע שחילקו. אבל אתם, כיוון שנכנסתם, התחייבתם. אבותיכם לא נתחייבו עד שעה שקנו כולה, אבל אתם ראשון ראשון קונה ומתחייב. כלומר, יש לכם מעלה על אבותיכם, בכמה מובנים, שאף על פי שעדיין עול מלכות עליכם, בכל זאת אתם מקדשים את ארץ ישראל. זאת אומרת, ממש ירושלמי מפורש, שצריכים להזבין, ותבחר השם אלוקיך מאבותיך, זה מהם היחס. זאת אומרת, שני משמעויות יש מאבותיך. יותר מאבותיך, ובגלל אבותיך. מאבותיך היא תבחר. כלומר, בגלל שאבותיך כבר כבשו את ארץ ישראל, ויצרו כאן קדושה בארץ ישראל, אז עכשיו אתה כבר יכול ליצור את הקדושה בחזקה בלבד. ואף על פי שעול מלכות עליכם, אף על פי כן אתם מקדשים. זה מעלה גדולה שאפשר לקדש את ארץ ישראל, למרות שעדיין לא נשתחררתם מעול מלכות. זה לא ממש כיבוש, כי אתם לא בלבטים לגמרי על ארץ ישראל. אבל אף על פי כן הקדושה חלו. זאת אומרת, שבאמת מעניין אותנו מאוד לדעת מה כיבוש, אם כיבוש דוד היה כיבוש רבים, נרשב לכיבוש כמו כיבוש רבים, זה היה כיבוש יחיד, האם זה, יש לזה גדר של כיבוש רבים, או כיבוש יחיד, לא כיבוש רבים. כי אם זה היה כיבוש רבים, אז עכשיו על ידי החזקה זה חוזר בחזרה. אם זה לא היה, אז אין מה לחזור, כי כל החזקה מבוססת על הכיבוש הראשון. ואם זה לא היה טוב, הכיבוש הראשון, אז גם החזקה, אינה את המקום, אינה את הכוח לקדש את ארץ ישראל. אז הבנו, למה כל הדיון הזה, האם מה שדוד כבש, האם זה כיבוש יחיד, שמי כיבוש או לא שמי כיבוש? ומה באמת ההלכה? המראה במסרת עבודה זרה, המשנה במסרת עבודה זרה, מביאה מחלוקת תנאים, בין רבי יהודה ורבי יוסי, עם כיבוש יחיד שמי כיבוש, או לאו שמי כיבוש. המשנה אומרת ככה, אין מזכירים להם בתים בארץ ישראל. למה לא מזכירים בתים בארץ ישראל? כי יש איסור לא תכונם, אסור למכור להם בתים. גזרו חכמים שלא רק למכור אסור, אלא גם להזכיר אסור, שמה יבוא למכור. זה אומר תנא קמא, זה אומר רבי יהודה. רבי יוסי אומר, בארץ ישראל מזכירים להם בתים. כן מזכירים להם בתים, לא גוזרים. למה? בארץ ישראל לא גוזרים לנו ביור. אנחנו לא דיברנו על סוריה. אין מזכירים להם בתים בארץ ישראל, ואין צריך לומר שדות. ובסוריה מזכירים להם בתים, אומר תנא קמא. לא גוזרים בסוריה, ומזכירים להם בתים, אבל לא שדות. מה ההבדל בין בתים לשדות? כי בשדות יש שני חסרונות. שדה, אתה לא מזכיר שמה תבוא למכור. ובבית אתה לא מזכיר שמה תבוא למכור, זה גזרה. אבל בשדות, אם אתה מזכיר להם, אתה מפקיע אותם מתרומות ומעשרות. אז יש כאן חיסרון נוסף, בשדות לעומת בתים. אז לכן, בשדות בכלל לא מזכירים להם, לפי תנא קמא. בתים, בסוריה אני מדבר. שדות וסוריה מזכירים להם בתים, אבל לא שדות. אומרת הגמרא, למה אומר תנא קמא רבי יהודה שבסוריה מזכירים להם בתים, אבל לא שדות? כי תנא קמא סובר שכיבוש יחיד שמי כיבוש. אז גזרה, אמנם את הגזרה לא גזרנו, אף על פי שזה כיבוש יחיד שמי כיבוש, אבל בכל זאת לא גזרנו בסוריה, כי זה רק גזרת חכמים, כן? אבל בשדה כן גזרנו. אבל למכור להם בבתים בסוריה אסור. למה? מפני שעוברים על לא תכונם. רבי יוסי אומר אחרת. רבי יוסי אומר, בארץ ישראל מזכירים להם בתים אבל לא שדות, ובסוריה מזכירים להם, מוכרים להם בתים ומזכירים להם שדות. כלומר, רבי יוסי אומר, בסוריה אפשר למכור בתים. זאת אומרת, אין כאן לא תכונם. זאת אומרת שסוריה כיבוש יחיד, לאו שמי כיבוש. מחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי עם כיבוש יחיד, שמי כיבוש או לאו שמי כיבוש. ואמר רב יהודה אמר שמואל, הלכה כרבי יוסי, שכיבוש יחיד לאו שמי כיבוש. אז מה הדין עכשיו למעשה? אנחנו חוזרים לדברי הרמב״ם מלכות תרומות. אז הרמב״ם אומר כך, באמת הרמב״ם פוסק כמו רבי יוסי, והרמב״ם אומר שכל מה שנוהגים בסוריה זה רק מדרבנן, ולא מדאורייתא. סוריה, יש דברים שהם בהם כארץ ישראל, ויש דברים שהם בהם כחוץ לארץ. הקונה קרקע כקונה בארץ ישראל, ולעניין תרומות ומעשרות ושביעית גם כן כארץ ישראל, והכל בסוריה מדברי סופרים. כלומר, זה לא מדאורייתא, כל מה שיש בסוריה זה הכל מדברי סופרים, כי כיבוש יחיד לאו שמי כיבוש. אז יש איזה מעלה, אז יש כאן תקנות חכמים שאנחנו רואים שנוהגים בהם תרומות ומעשרות מדרבנן. אבל בעצם חכמים תקנו תרומות ומעשרות בכל הסביבה של ארץ ישראל. האם יש מעלה מיוחדת לסוריה על כל על מקומות אחרים שבארץ ישראל? אני רוצה להגיד, אנחנו נסתכל ברמב"ם מלכות תרומות פרק א' הלכה כ"ב. אומר הרמב״ם כך, פירות ארץ ישראל שיצאו לחוץ לארץ פטורים מן החלה ומן התרומות ומן המעשרות, שנאמר אשר אני מביא אתכם שמה, שמה אתם חייבים, וחוץ לארץ פטורים, ואם יצאו לסוריה חייבים מדבריהם. זאת אומרת, פירות ארץ ישראל יוצאים לחוץ לארץ הם פטורים מתרומות ומעשרות, יצאו לסוריה חייבים מדרבנן. אומר הרייבט, הרי יש, שואל הרייבט, מדרבנן מי צריכים להיות חייבים גם שיצאו לחוץ לארץ? מדרבנן מי אף על פי שיצאו לחוץ לארץ צריכים להיות חייבים, מגריע מפירות שנער ומצרים והמון ומואב ועוד שלא, כן? הרי חכמים תקנו שבשנער ובמצרים ובהמון ובמואב, שזה סבירת ארץ ישראל, שיפרישו שם תרומות ומעשרות. משמע מדברי הרמב״ם, פירות שיצאו לחוץ לארץ הוא לא אמר לאן. זה כולל גם מצרים והמון ומואב, ששם תקנו חכמים שיפרישו תרומות ומעשרות. יצאו הפירות לחוץ, למקומות האלה, כמו לחוץ לארץ בכלל, אז תורים מתרומות ומעשרות. אבל פירות שגודלים שם חייבים מתרומות ומעשרות. אבל אם זה יצא לסוריה, אומר הרמב״ם שכן חייב. מה ההבדל בין סוריה, שזה מדרבנן שתקנו שיפרישו תרומות ומעשרות, ובין מצרים ושינר, ששם גם זה מדרבנן? ואם זה יצא לשם, למה זה פטור? אומר חיים מבריסק הסבר מעניין מאוד. כשתקנו שיפרישו תרומות ומעשרות במצרים, לא תקנו שמצרים תחשב לארץ ישראל מבחינת תרומות ומעשרות. מצרים זה מצרים. המון ומואב זה המון ומואב. זה לא ארץ ישראל. אבל שיהיו רגילים שם להפריש תרומות ומעשרות, מהסיבות שלא רצו שאנשים ירצו, יצאו לשם כדי להיות פטורים מתרומות ומעשרות, או איזה סיבות שחכמים תקנו, אז הם תקנו שיפרישו שם תרומות ומעשרות, אבל לא תקנו שיהיה לזה גדר של ארץ ישראל מדרבנן. אבל סוריה, חכמים תקנו שסוריה היא ארץ ישראל מדרבנן. לא רק תקנו שיפרישו שם תרומות ומעשרות, אלא תקנו שסוריה תחשב בבחינת מדרבנן כמו ארץ ישראל. זה עשה הכיבוש היחיד, שזה נחשב לארץ ישראל מדרבנן, לא מדאורייתא. זה באמת מה שהרמב״ם אמר, כמו שאנחנו קראנו עכשיו בתוך הרמב״ם, שזה יצא מכלל חוץ לארץ, ובכלל ארץ ישראל לגמרי זה לא נכנס, זה מין מצב ביניים כזה, וזה על זה באו חכמים שהגדירו את, את סוריה, סוריה מדרבנן כארץ ישראל, לענייני תרומות ומעשרות. אנחנו יכולים להמשיך מזה עוד יסוד. הרמב״ם, בהלכות מלכים, איפה זה הלכות מלכים אנחנו? או, יש לי את זה פה. הרמב״ם אומר ככה, כל הארצות שכובשים ישראל במלך על פי בית דין, הרי זה כיבוש רבים. והרי הוא כארץ ישראל שכבש יהושע לכל דבר, והוא שיכבשו אותה אחר כיבוש כל ארץ ישראל האמורה בתורה. ממשיך הרמב״ם אומר, הוא מותר לשכון בכל העולם כולו חוץ מארץ מצרים. הרמב״ם כאן כותב מהם הגבולות של ארץ מצרים שאסור בהם לשכון. עכשיו הוא אומר, ויראה לי, בהלכה ח' הוא כותב, בפרק ה' הלכה ח', ייראה לי שאם כבש מלך ישראל ארץ מצרים, על פי בית דין, שהיא מותרת, ולא הזהירה התורה אלא לשוב ליחידים. מה שאמרנו שאסור לדור בארץ מצרים, זה רק היה אם לא כבש מלך ישראל את מצרים. אבל אם כבש, כמו במלחמת ששת הימים, אנחנו נכנסנו שם לכל ארץ גושן, נגיד, כן, דרך אגב, דוגמה, כבש מלך ישראל על פי בית דין, אז מותרת, ככה נראה לי, הוא אומר, יראה לי. לא הזהיר התורה אלא שוב ליחידים, או לשכון בה, והיא ביד גויים. אבל כשזה בשלטון ישראל, אז מותר לגור בזה. שואל הרב סולובייצ'יק, זה נבחר, אם אתה כבשת את זה, זה ארץ ישראל לכל דבר, מה לך אתה כותב יראה לי? כל ארץ ישראל כבושה. עכשיו אתה כובש עוד ארץ, הגעת למצרים, כבשת את מצרים. אז זה הפכה לארץ ישראל. זה הדין שכל מקום אשר תדרוק כף רגלכם, לכם יהיה, נהפך לארץ ישראל. אז פשיטה שמה זה צריך סברה, הרמב"ם אומר, יראה לי כך הדבר, אין לי כל כך מקור, אבל אני חושב שהדבר הזה הוא, שאם יש שלטון ישראלי, אז מותר לגור בארץ מצרים. אומר הרב סולובייצ'יק, שיכול להיות שהרמב"ם כאן מדבר על כיבוש יחיד. ולכן הוא אומר יראה לי שבאמת הכיבוש הזה לא היה כיבוש גמור. אז זה לא הפך יותר את המקום הזה למקום חייב בתרומות ומעשרות, כמו ארץ ישראל, לכל דבר. אבל כיוון שיש כאן שלטון, זה מקבל שם של ארץ ישראל, זה עדיין לא קדושת הקרקע לגבי קדושות להיות בארץ, אולי מדרבנן, אבל לגור כבר, מותר. אני הייתי הולך קצת פחות רחוק ממה שאומר הרב סולובייצ'יק, והייתי אומר שכמו שהרמב"ם בעצם מבאר את עצמו, אם מלך ישראל כבש חלקים ממצרים, אז זה יצא כבר מגדר מצרים. זה לא נכנס לגדר ארץ ישראל, אבל זה כבר לא מצרים. והרמב״ם אמר מקודם שבכל מקום בעולם חוץ מארץ מצרים מותר לשכון. אז הפך המקום הזה כמו כל מקום בעולם מחוץ לארץ, זה לא ארץ ישראל. או נפקמינה, אפשר להגיד, נגיד שמלך ישראל החליט לכבוש עוד תוספת, עוד שטח בחוץ לארץ, אבל לא לקדש את זה שיהיה ארץ ישראל. נשאר את זה חוץ לארץ, בשלטוננו, בלי שיהיה בזה קדושת ארץ ישראל. מה הדין של המקום הזה? זה אומר הרמב״ם כאן. לא התכוון לכבוש, להפוך את זה לארץ ישראל. לא צריך להגיד שזה כיבוש יחיד. נגיד שזה כיבוש רבים. כלומר, השלטון, אחרי שכבשנו את כל ארץ ישראל, אנחנו כבשים עוד ארץ, אבל לא רוצים להפוך אותה לארץ ישראל. אז יש לה כבר דין שלא חוץ לארץ. ומותר לגור שם. אבל זה לא ארץ ישראל, זה איזה מין מצב ביניים, אבל לא ממש ארץ ישראל מדרבנן, כן. כמו שסוריה. אז יש בזה מדרגות. מדרגה שמדבר כאן הרמב״ם היא מדרגה פחותה מהמדרגה של סוריה. סוריה היא, חכמים תקנו בה, שיהיה בה גדר של, זה כיבוש יחיד, ולכן זה לא חל על זה קדושה שלימה מדורייתא, אבל חכמים תקנו שיהיה בזה קדושת ארץ ישראל. והלכה לכן נפסקת, שאם אדם רוצה לקנות עכשיו שטח בסוריה, הוא יכול לכתוב עונו אפילו בשבת, לא בעצמו לכתוב. להגיד לגוי, אבל שבות לגוי אסור בשבת, וזה הדבר היחידי שהותר בכלל יישוב ארץ ישראל. וכך פוסק הרמב״ם להלכה. אז עכשיו יש לנו סתירה ברמב״ם. הרמב״ם פוסק להלכה, כמו הברייתא שלנו שאומרת שהקונה בשדה בסוריה זה כקונה בפרברי ארץ ישראל, בפרברי ירושלים. והרמב״ם בהלכות שבת אומר, הלוקח בית בארץ ישראל מן הנוכרי, מותר לו לומר לנוכרי לכתוב שטר בשבת, שאמירה לנוכרי בשבת אסורה מדבריהם, ומשוב ישוב ארץ ישראל לא גזרו בדבר הזה. וכן הלוקח בית מהם בסוריה, שסוריה כארץ ישראל לדבר הזה. אדם קונה בית בסוריה, מותר לו להגיד לגוי לכתוב שטר. יפה. אבל הרמב״ם בהלכות שבת, בהלכות עבודה זרה, אמר לנו מקודם שמותר למכור שדה בסוריה לגוי. אם יש מצווה לקנות, אז למה מותר למכור? זה לכאורה תרתי דסתרי. קראנו מקודם את הדברים האלה. מותר למכור להם בתים, איך כתוב אומר הרמב״ם? ובסוריה מזכירים להם שדות, מותר למכור, מוכרים להם נתים, כאן זה חתוך. מותר למכור להם בתים בסוריה, אז ממון אפשר. אם יש מצווה לקנות בסוריה, אז צריך להיות איסור למכור. שואל את השאלה הזאת המגן אברהם. אין לו כל כך תירוץ על זה. למה מותר למכור זאת? הוא אומר, אולי זה קצת מצווה, אז יש מצווה לקנות, ועל כן כן יתירו שבות, אבל לא אסרו למכור. זאת אומרת שגדר של סוריה זה גדר ביניים. יצא מגדר חוץ לארץ, נפקמינה, האם יש מצווה לגור בסוריה? כמו בארץ ישראל, אז אנחנו רואים שמצווה לקנות, אז זאת אומרת, היום גם יש מצווה לגור. אז יכול להיות שכן. מרי קורקוס, אז אני מסיים, מרי קורקוס אומר שיש מצווה לגור בסוריה, אבל הוא אומר, מפני שזה בשטח של הבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו עד הנהר פרת. זאת אומרת, הוא מכניס כאן גורם נוסף, לא מפני הכיבוש בלבד, כיבוש יחיד, אלא מפני שזה בלם ואחי בכל תחומי הבטחה. אז זאת אומרת, בעצם שהוא סובר שסוריה זה עד הנה הפרט. זה לא כמו שהסברנו מקודם, שיש דעות שאומרים שסוריה זה אחרי הפרט. אנחנו הולכים לחומרה, שסוריה זה אחרי הפרט.